הערב במהדורה המרכזית, 200 אלף ישראלים חיוביים לקורונה בשלושה ימים האחרונים. נחצה רף השני מיליון המאומתים מאז פרוץ המגפה. נכון להיום, כמעט חצי מיליון חולים פעילים על פי המספר הרשמי. עוד מאות אלפים ככל הנראה נדבקו מבלי שיודעים על כך. נדבר עוד מעט על המספרים הגבוהים הללו וגם על שינוי מדיניות השחרור מבידוד. במשרד הבריאות מעדכנים את התנאים ליציאה מבידוד וקבעו מספר ימים מקסימלי של חמישה ימים שאחריו יהיה ניתן לצאת מבידוד בכפוף לאישור מקופת החולים. הסיבה לכך, ישראלים רבים מקבלים תוצאות חיוביות לבדיקת קורונה מיד כשהם יוצאים מבידוד, אולם בגלל החמישה ימים הם מרשים לעצמם להשתחרר למרות התשובה החיובית. וגם נברר האם תקלות במחשב של משרד הבריאות גורם לעיכוב גדול בימים האחרונים באשר להחזר התשובות לאחר בדיקת PCR של קורונה. מזג האוויר, השלג נערם ברמת הגולן, פתיתי שלג גם במירון, בירושלים מזג אוויר קר מאוד, עדיין מקווים לשלג, פה ושם אפשר לראות נוצות באוויר, אבל לא מעבר לכך. נדבר גם על הסערה סביב תוכנות הריגול. בכיר במערכת אכיפת החוק אומר כי המשטרה שתלה תוכנת ריגול במסגרת חקירת פרשת חבר הכנסת ביטן. נדבר גם על זה ועוד עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד על הביצוע הטכני אורי כהן באולפן אבי ממרד. שלום וערב טוב לכם, מיד נפתח עם מזג האוויר, בהמשך נעסוק בחוק הגיוס שחוזר לאישור הממשלה אחרי שהופל בכנסת, נדבר גם על היום הזה במליאת הכנסת ועוד כמובן בהמשך. תחילה אנחנו עם החזאי דני רופ, שלום וערב טוב לך.
אהלן, ערב טוב.
אז אנחנו כבר רואים מזג אוויר סוער מאוד בצפון, שלג ברמת הגולן, כמובן בחרמון, טמפרטורות נמוכות, תן לנו ככה את התחזית ללילה הקרוב שיהיה מאוד קר.
קודם כל, אני לא הייתי מגדיר את זה כסוער מאוד, רק מהסיבה שיום אחד יהיה פה במדינה סוער מאוד, ואז אני לא יודע איך נקרא לזה. יש מזג אוויר קר, יש שלג בחלק, היה שלג לפחות בחלק מהאזורים בארץ, שלג לא כבד מדי. כמובן, הערים הגבוהים בצפון, אם זה הרודם ברמת הגולן, והערים הסמוכים בגובה של 900 מטר ומעלה, מג'דל שמס, בכל האזורים האלה, כמובן שבחרמון. ואנחנו לקראת הסוף של הסיפור הזה כרגע, כרגע אוויר הקר בסיאו, וכדי שירד שלג במקומות גבוהים צריך שילוב של לחות, זאת אומרת עננים שיורידו אותו, יחד עם טמפרטורה שהיא אפס ומתחת לזה. וכרגע אנחנו הולכים לכיוון טמפרטורות נמוכות, אבל מצד שני, ענני הגשם סלש שלג הולכים ונעלמים להם. אז כרגע יכול להיות שנראה קצת פתיתי שלג בשעה, שעתיים הקרובות, שוב, באזור הרי הגליל, בינתיים ראינו רק את זה ברמת הגולן, וכרגע זה עושה רושם שדווקא האזור של הגליל, במקומות הגבוהים, צפת ומעלה, יכולים לקבל שלג שספק אם זה יערם, ואם זה יערם זה יהיה לסנטימטר או שניים. לגבי אזור המרכז, הסיכוי הולך וקטן, מלכתחילה, כל הזמן אמרתי שהסיכוי לשלג בירושלים, ובכלל בערי המרכז הוא קטן, באופן הכי קיצוני יכול להיות שלג מעורב בגשם, או שלג שהוא לא יערם, ולכן ככל שאנחנו כרגע נכנסים לשעות הערב, ולא ירד עדיין שלג, אז הסיכוי הולך ופוחת, וגם אם ירד, אז הוא ירד באופן קל בלבד ולא יערם, זו בפירוש לא מערכת שלג גדולה וקלאסית, אומנם הטמפרטורות מספיק נמוכות, אבל אין את שילוב הקסם.
אבל אין את המערכת הנוספת שאנחנו צריכים בשביל שלג, וזה משקעים, גשם. מילה אחת על מחר בלילה, קראתי באיזה מקום שזה יהיה הלילה הקר ביותר השנה?
תשמע, היה לנו לילה אחד כזה כבר, שני לילות בעצם, בעיקר ביום ראשון בלילה ושני בלילה, שהטמפרטורה צנחה עמוק מתחת לאפס בערי הצפון, בטעילה סביב המינוס 2 במקומות אחרים, אז בדיוק באותו סנריו, זאת אומרת, הלילה הגשמים הולכים ומסתיימים, מחר השמיים מתבהרים מאוד מהר, וכששמיים מתבהרים, אתה יודע, זה כמו מדבר. כל מה שנאגר במהלך היום, החום היחסי שנאגר בורח, והטמפרטורה ממש צונחת במהירות במהלך הלילה, ולכן מחר יהיה מעונן חלקית או בהיר, אבל מאוד קר, אני קורא לזה שמש אקרנית, יהיה כאילו יצא קצת השמש, אבל לא ממש, כי גם תהיה קצת רוח. ומחר בלילה, ברגע שהשמש תשקע, ואל תוך שעות הבוקר המוקדמות של יום שישי, אנחנו נקבל קרה, שזה אומר ממש קפיאה של כל מקור מים, אז אני מציע למי שגר במקומות גבוהים, שהטמפרטורה
שם... להשאיר ברז מטפטף, כן.
או בעמקים, גם העמק הוא מקום מועד לפורענות, בגלל שהאוויר הקר הוא כבד יותר מהסביבה שלו, ולכן הנטייה שלו היא לשקוע כלפי מטה, ולכן מי שגר בעמק גם שם יודע שב... וכמובן במדבר, גם בערבה ובנזק, במקומות מדברים, הטמפרטורה יכולה לרדת למתחת ל-0 מעלות מחר בלילה, אבל יהיה יבש.
דני רופ, על התחזית הזו, תודה רבה לך.
תודה רבה.
ערב טוב, אנחנו עם ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, שלום ערב טוב.
שלום ערב טוב.
אז ההכנות לשלג, בסדר, אפשר להירגע, להחזיר את הטרקטורים למקומם.
אבל עדיין... מסירים, לא צריך להגזים.
כן, אבל לא עדיין, מסירים, עם איזה גביר קר. טוב. דיברנו אתמול עם מנכ״ל העירייה, סיפר לנו גם על העבודה שלכם עם הקשישים, עם מחוסרי הדיור, מחוסרי הבית, באים עם הקרים הללו, באמת כל הכבוד. מילה אחת באמת שאני ככה אולי נפתח בנושא הזה של מינוי יושב ראש מועצה דתית חדש של ירושלים. אני מבין שזה מניגוד לרצונך, נכון?
חד משמעי, כלומר זה לא, על פי החוק צריך להתייעץ איתי שר הדתות, בכל זאת אתה יודע שהרשות המקומית היא נותנת 60% מהתקציב למועצה הדתית, זה לא יכול להיות מצב כזה. שבו ממנים יושב ראש מועצה מקומית, שלא על בסיס התייעצות. והתייעצות אגב, מה שנאמר לי היום ובדקתי, שבית המשפט קבע בעבר שהתייעצות, זה לא התייעצות, אוקיי, התייעצתי איתך וכו', זה למעשה ללכת על פי מה שראש העיר רוצה. ולצערי רב זה לא נעשה בירושלים, ואני בהחלט מוחה על כך, וזה לא בסדר.
אתה תלך להליך משפטי כדי לדרוש את ה...
אני עוד לא יודע, אנחנו בתחילת המהלך, בתחילת התהליך, אבל בהחלט יש מצב כזה.
הדרישה שלך הייתה למנות מישהו שיהיה מקובל על כל הקהלים הדתיים בעיר, ולא לתפוס צד.
אבי, זה לא עניין של מישהו מקובל או לא מקובל. אני לא רוצה איש פוליטי, אני רוצה איש מקצועי. מבחינתי, תשים שם רואה חשבון חילוני, אבל שיודע לנהל את המועצה הדתית. אני צריך מנהל למועצה הדתית. תקשיב, זה מועצה דתית הגדולה ביותר בארץ, לעיר הגדולה ביותר בארץ, ומיותר לומר לך כמה המועצה הדתית היא כלי חשוב בניהול עירייה, בניהול רשות מקומית, בטח שהרוב ברשות המקומית הזאת זה אנשים או חרדים או דתיים. ולכן אני חושב שצריך פה איש מקצוע, איש באמת שיודע לנהל.
כשהמינוי הזה יוצא לדרך, והוא בכל זאת יקרה אם לא יהיה באמת איזה הליך משפטי, מה המשמעות של זה למועצה הדתית? כלומר, יש שם כבר איזשהו גירעון, יש קושי בשנים האחרונות, קושי ניהולי.
לא, אני חייב לציין שהמועצה הדתית דווקא בשנים האחרונות היא די מאוזנת.
ביחס למה שהיה לפני הרבה מאוד שנים, אז היא במצב הרבה יותר טוב, אבל עדיין לא במיטבה.
בסדר. אנחנו מסתדרים, כמובן שהיינו רוצים שיהיה בה יותר עודפים, ויהיה שם יותר פעילויות של המועצה הדתית, ולכן צריך אחד שינהל, שידע לעשות את זה.
כן, טוב, כשאנחנו מדברים על החלטה מהסוג הזה, ובכלל, ההחלטות של הממשלה כולה, אתה בקשר טוב עם השרים, עם הממשלה, בכל מה שקשור לירושלים, אם נניח רגע לפוליטיקה בצד, ימין, שמאל, והממשלה, ממשלת השינוי וכל האמירות הללו, בסוף אתה ראש עיר שצריך לשרת את התושבים, ואתה עושה את זה בצורה מצוינת, השאלה אם אתה מנצל גם את קשריך בתוך הממשלה לצורך העניין הזה.
כן, אבל אתה יודע, אני לא חושב שבנושא הזה יש עניין של קשרים. יש פה עניין יותר של מקצועיות, יש פה עניין יותר של מינויים מתאימים ולא מינויים פוליטיים, וזה מה שאני רוצה לדאוג.
כן, אבל אם יש לך קשרים טובים עם שרים נוספים וחזקים בממשלה, אתה יכול להשפיע גם על מינוי כזה.
ברוך השם, אני קצת יותר מבוגר ממך, והניסיון שלי של השנים גרם לי לכך שיש לי קשרים רבים בכל המדרג הפוליטי, בוא נאמר ככה, זה לא משנה, ימין, שמאל, חרדי, חיוני, אני מכיר את האנשים, אני מדבר איתם. גם הייתה לי שיחה השבוע עם שרת התות, אני חושב שזה היה אתמול או שלשום, ומחיתי בפניו את ההחלטה הזאת. זה לא שכאילו לא דיבר איתי, בהחלט הוא דיבר, וזו התוצאה, ואני בהחלט לא מקובל עליי.
טוב, אתה גם עסוק בכל מיני סוגיית הריסת בתים, ו... כן.
מה?
לא יודע, ככה אני שומע.
תשמע, בוא, אני חושב שהלילה התבצעה הריסה מאוד מאוד חשובה בירושלים. אנחנו מדברים עם השייח ג'רח. אין שום קשר להתיישבות היהודית שם. סך הכל, אנחנו רוצים לבנות שם בית ספר לחינוך מיוחד של 16 כיתות, ואבי, אתה מבין בזה. וזה כן, חתיכת מוסד שהוא אמור לשרת את תלמידי וילדי מזרח העיר. אני חייב לומר לך שבנושא של מזרח העיר, אני משקיע שם מאז שאני נבחרתי לרשות העיר, הרבה מאוד משאבים, הרבה מאוד התייחסות, ואנחנו עושים את הכל על מנת שתושבי מזרח העיר יקבלו יחס הולם. עכשיו, אם יושבת שם המשפחה, על קרקע שהיא לא שלה, על קרקע שהיא בנתה בית לא חוקי, אז בסופו של דבר צריך לפנות אותה, אין ברירה.
על אחת כמה וכמה שזאת קרקע שנועדה לציבור, אנחנו מדברים על תלמידים, על ילדים, זה לא בית פרטי מול בית פרטי.
ולא זו אף זו, גם עברנו בתי משפט, יש פה בית משפט שלום ובית משפט מחוזי, שנתנו פסיקה לפנות את המקום. אז מה מצפים, שאנחנו באמת נהיה באנרכיה, ואנחנו לא נפנה את השטחים האלה בגלל הפגנות שונות, או רצונות שונות, או איום של מישהו שהוא יעשה משהו לעצמו? זה לא עובד ככה. אנחנו חייבים לתת תשובות בירושלים, גם לתושבי מזרח העיר, לכל התושבים בכלל, אבל גם במקרה של מזרח העיר, ואם אנחנו רוצים שתושבי מזרח העיר יקבלו שירות כמו שצריך מעיריית ירושלים, שלדעתי רוב תושבי ירושלים היו רוצים שכך יהיה, אנחנו חייבים מדי פעם לפנות בתים שנבנו בצורה בלתי חוקית, כדי שנוכל לבנות שם מבני ציבור ראויים לציבור. או, אתה יודע מה, לפעמים גם אתה רואה שבנו בניינים ללא ביוב, אין ביוב. יש מקומות במזרח העיר שאין ביוב, למה? כי נבנו שם בניינים ואי אפשר להעביר שם קו ביוב.
נבנה בצורה פיראטית ובלי שום תוכנית, כן.
נורא, במשך עשרות שנים דרך אגב.
טוב, שאלה אחרונה כלכלית, התחום שלך הרבה מאוד שנים, איך סיימנו את שנת 2021 מבחינת תקציב עיריית ירושלים, אחרי השקעה של מיליארדים בכיתות חדשות, בכבישים חדשים, בתשתיות, בפינוי השפעה, ראינו פה איזה שנה שמישהו פה פיזר כסף מהאוויר, אבל...
לא, אבי, פיזר זה לא נשמע טוב, פיזר זה אומר בזבז, ממש טוב.
אז לכן אני שואל, אז תכנס אותנו לתוך אקסל.
אני קודם כל חייב לומר לך שבסופו של דבר אני חושב שאני מרוצה מתקציב עיריית ירושלים. הצלחתי להשיג פה תקציבים ראויים מאוד לעיר בכל התחומים, ואנחנו עושים דברים יפים, התושבים מרגישים את זה. היום העיר נקייה, העיר נקייה גם מערב וגם מזרח.
אני בטוח שכל התושבים מודים על זה ורואים את המהפכה ואת השינוי, אבל במילה אחת זה גם גורם להביא אותנו לגירון כלשהו.
לא, חלילה, מה פתאום? אין כזה דבר. היום אנחנו באיזון תקציבי ואין סיכוי, ונדר בעזרת השם כמובן, שהעירייה תיכנס לגירעון כלשהו. כל מה שאנחנו מוציאים זה במסגרת הכנסות והוצאות של העירייה, כולל כמובן תקציבים של הממשלה שהיא מתקצבת אותנו.
תקציבים ייעודיים.
חסיד בסדר, כן, בהחלט.
כן, טוב, אתה יודע כבר מי הדביק אותך בקורונה?
אני אספר לך את זה באוזן, אני חושב, הוא מכחיש, אבל אני חושב שאני יודע.
אם הוא מכחיש אז אני יודע מי זה, זה אחד שמכחיש כל דבר.
הכל פנים הוא בחור טוב, אבל אני סולח לו. אבל האמת אין לו יודע, אבל...
אי אפשר לדעת.
כנראה הקדוש ברוך הוא החליט שזה מה שאני צריך לקבל.
כן, טוב, העיקר שזה עובר קל, בקלות, כמה ימים מנוחה בבית, נאחל לך רפואה שלמה, ראש העיר, תודה רבה לך, משה לאון.
תודה רבה, אבי, תודה רבה.
ערב טוב, להתראות. אנחנו עם הרב יהושע ישי, שלום וערב טוב.
שלום וברכה, ערב טוב.
ראש המועצה הדתית בירושלים, היוצא, שר הדתות החליט להחליף אותך בערב אלי בן דהן. אנחנו שמענו עכשיו רגע את ראש העיר שאומר שהוא מתנגד לזה בגלל העובדה, אין לו משהו אישי נגד הרב בן דהן, אלא הוא מחפש איש מקצוע לעניין. תן לנו כמה מילים קודם כל על מהות התפקיד להיות ראש מועצה דתית הכי גדולה בישראל.
קודם כל מכאן אני רוצה לשלוח איחולי החלמה, כי שמעתי בתקשורת שראש העיר נמצא חיובי לקורונה, אז מפה אני מאחל לו רפואה שלמה, ואני מקווה שבאמת בסך הכל הכללים הוא עבר את כל שלושת החיסונים, אז הוא יעבור את זה בשלום, כמו כל מאות האלפים האחרים שנדבקו בזה, משום שאלמלא לו החיסונים שנעשו במהלך השנה האחרונה, הייתה היום קטסטרופה. אז זה בעניין הזה. לגבי הנושא של המועצה הדתית, תראה, המועצה הדתית באמת אנחנו... אחד המועצות הגדולות יותר בארץ, אנחנו מעדים פחות או יותר כ-10% מהשירותי הדת בכלל הארץ. זה מגוון שלם של נושאים, זה רישום נישואים, זה נושא של כשרות, זה נושא של מקוואות. צריך לציין שלמשל בירושלים מספר המקוואות הוא לאין שיעור ביחס למספר האוכלוסייה, וזה ממש מבורך, משום שבסך הכל הכללי יש פיזור נכון, והציבור יכול לקבל שירותים באופן ש... אינדיבידואלים ולא בלמידה בתורים בלתי נגמרים, וזה הרבה מאוד בסיוע של העירייה, כי בסך הכל הכללית זה העירייה היחידה לדעתי בארץ שמתקצבת בניית מקוואות.
בגדול, האם תפקיד כזה יכול להיות, נקרא לזה, תחת אחריותו של אדם שצבר ניסיון כזה או אחר, אבל לא ניהל מאות עובדים, אבל כן, יודע להזיז דבר אחד או שניים. זה באמת תפקיד שמחייב איש מקצוע, איש מספרים?
בעיקרון, לנהל מועצה דתית, תיקר בחשבון שהמועצה דתית מעסיקה קרוב ל-400 עובדים. במגוון נושאים, בין זה, אם זה בלנים, בלניות, משגיחי מפקחי כשרות, רשמי נישואין וכן הלאה, בעיקר זה הנושא של המקוואות. בנוסף לזה יש קרוב לעוד 350 משגיחי כשרות, שאומנם הם לא מועסקים ישירות על ידי המועצה הדתית, אבל הם מופעלים לטובת כל נושא הכשרות. מעבר לזה יש עוד סדר גודל כזה של 300 ומשהו של פנסיונרים. וזה דאגה, זה דאגה שכל חודש אתה צריך לדאוג שהמשכורת באמת תגיע בזמן לכל העובדים האלה. אנחנו זוכרים תקופות לצערי הרב אפלות, שהיום כבר אנחנו קרוב ל-14 שנה מאחריהם, שאנשים לא קיבלו שכר, ולצערי הרב היו מקרים שבהם גם שני בני הזוג היו עובדי המועצה דתית, ולא מדובר גם לא רק פנסיונרים, שפשוט במשך מספר חודשים לא הייתה להם הכנסה, משום שהמועצה דתית לא יכלה לשלם את השכר. צריך לדעת ללעד את המועצה דתית הן מבחינת משאבי האנוש שלה, והן גם מבחינת הכלכלית. אני חושב בכל מקרה, כשאני מכיר את הרב אלי בן דן, אני מכיר אותו משנות ה-90, אדם שניהל את בתי הדין הרבניים, אני מניח שהוא יודע להתמודד עם זה בצורה יפה מאוד, ולהמשיך את הפעילות שנעשתה ולשמור על הקיים ולפתח.
אז אם ככה ההתנגדות של ראש העיר על הפן המקצועי, אתה אומר היא לא במקומה, כי הוא כן האיש הנכון.
תראה, איך שאני מכיר את הרב בן דהל, לדעתי הוא כן מתאים, כי בסך הכל הכללי אני חושב שגם בבתי הדין הרבניים יש מאות עובדים, והוא ניהל תקציבים, אני מכיר אותו מזה שכשהוא היה מנהל בתי הדין הרבניים, אני הייתי מנהל תקציב המשרד לשירותי דעת, כך שהתקציב שלו עבר דרכי, אני מכיר
תגיד,
אותו.
תגיד, הרב ישי, מה קרה לתפקיד הזה שהוא עם השנים הרבות האחרונות הפך להיות תפקיד פוליטי? איך נוצרה המגמה הזו?
תראה, בוא, זה לא סוד שבהיסטוריה של המועצות הדתיות, מאז הקמתן זה היה תפקיד פוליטי בשעתו של אנשי המפד"ל, לאחר מכן אנשי ש"ס, זה בסירוגין, ובסך הכל הכללי המינויים היו על בסיס של
של קשר, של זיקה בין הממונה לבין השר הממונה או המפלגה השלטת.
עוד לפני שהייתי נכנס לממונים אני הייתי מדבר על ההרכבים, כיוון שבסך הכל הכללי ההרכב על פי חוק של מועצה דתית זה היה על בסיס רשימה שמית שראש העיר, העירייה הייתה מציגה, רב העיר היה מציג והשר היה מציג, ומטבע הדברים זה אנשים שבעלי זיקה פוליטית, מייצגים סיעות, מייצגים זרמים, ובהכרח הם הגיעו לתפקיד הזה של חבר מועצה דתית, שמתוכם נבחר יושב ראש המועצה דתית. זאת אומרת, זה במהות, בבסיס של ההרכבים של המועצות הדתיות. מהשלב הזה, ברגע שלא מצליחים להרכיב הרכב, והחוק מאפשר לשר למנות ממונים, אז מטבע הדברים, השר הוא איש פוליטי, ובדעת שיש לו לחצים מכאן ומשם, אני רוצה להאמין שהשרים בשר הכל הכללי ישתדלו למנות את הממונים הטובים ביותר לתפקידים האלה, כי בשר הכל הכללי זה תפקיד חשוב ואחראי.
משפט אחרון, איזה בסוף הבדלים דרמטיים יש במעשי, בשטח, אופרטיבית, אם האחראי על המועצה הדתית הוא נניח מהמפדל, מחוגי המפדל או מחוגי ש"ס או מזרמים אחרים, איפה זה בא לידי ביטוי? מה, הכשרות משתנה, השירות משתנה, מה בדיוק קורה?
תראה, המערכת היא די מורכבת, כיוון שהקשרות והנישואין זה באחריות של הרבנים הראשיים.
כן.
אז אם הרב יותר מחמיר או יותר מקל, תלוי בגישה שלו.
אז איפה זה בא לידי ביטוי שהמועצה הדתית פתאום בשליטת ש"ס או בשליטת בנט? איך זה בא לידי ביטוי?
זה בא לידי ביטוי בעיקר במסגרת ההעסקה של העובדים למיניהם.
כלומר, יש יותר מינוי מקורבים.
כן, תראה, כשאני נכנסתי למועצה הדתית ב-2008, אני הגעתי למועצה הדתית שנאלצתי לצערי הרב לפטר תוך מספר חודשים קרוב ל-50 עובדים. שכולם אנשים שמונו.
שכולם אנשים ראויים וטובים, אבל אין מה לעשות, הם פשוט התחלף שלטון.
לא בגלל שהתחלף שלטון, פשוט אני נאלץ לפטר משום שלא היה משכורת לעובדים לשלם. וזה היה עודף שהכביד על המסגרת התקציבית, ולכן נאלצנו לפטר אותם. כמובן שאנחנו העברנו אותם לתפקידי השגחה בבתי העסק, ובזה גם פקרנו את הבעיה הכלכלית שלהם, אף אחד לא נזרק לרחוב. אבל צריך לדעת לנהל מועצה דתית, צריך לדעת לגבש את המשאבים הקיימים, את המקורות התקציביים באופן נכון, כדי שבסך הכל הכללי השירות לא ייפגע, יהיו עובדים ערכיים, עובדים מסורים, וזה הכי חשוב, משום שבסך הכל הכללי השכר במועצות דתיות זה לא מהשכר הגבוה, זה בדרך כלל שכר מינימום, וקשה לי לראות כל כך הרבה עובדים שמעוניינים להתעסק בשירותי דת במסגרת רמות השכר הנמוכות. אבל תראה, זה הרבה קידוש השם, ואני חושב שסך הכל הכללי בירושלים לפחות, עובדי המועצה הדתית מכירים בערך של התפקיד שלהם ומבצעים אותו בצורה מסורה ומקצועית. אני אף פעם לא היה לי שיקול פוליטי לגבי עובד כזה או אחר שקיבלתי אותו לעבודה, בדרך כלל היום גם בכלל בירושלים זה בסיס מכרזים. זה לא...
יהושע ישי, יושב ראש המועצה הדתית בירושלים, יושב ראש היוצא, תודה לך ובהצלחה רבה, ותודה לשנים הרבות בתפקיד הזה. ערב טוב.
תודה רבה.
אנחנו יוצאים לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.
Stop it. עקב המצב בארץ יצאנו במבצע גדול על 5 מוצרים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי לחיזוק הגוף ומערכת החיסון. התקשרו עכשיו כוכבית 3140, כוכבית 3140. המבצע רק היום עד 11 בלילה.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש, כבר על האש. שמוטקין 8 ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח לבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי.
כוכבית 3044.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
נפלא לדעת עם דנונה.
דנונה מציגה נפלא לדעת. דנונה מזמינה אתכם להכיר מקרוב את פלא היוגורט, ואיך שילוב יוגורט בתפריט היומי שלכם יסייע לכם לשמור על תזונה מאוזנת יותר. רוצים לדעת עוד? מחכים לכם במתחם התוכן נפלא לדעת באתרים המובילים. דנונה, פלא היוגורט.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משופחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
סלט ירוק עם רצועות פסטרמה בדבש של דירת צבי. זו ארוחה.
דירת צבי, טעים להתבשר.
ספייסי, טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק. המבורגר 100% בשר בייצור ביתי 03-750-2883.
תגידי, למה שמת את הקורסה כל כך קרוב לשולחן?
לא יודעת, יש לך הצעה יותר טובה?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה, מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים, מאלף ועד כפתת בשבט, 3-31 בינואר, בחנויות איקאה.
לראשונה, קופת הפרס הגדולה ביותר נפתחת, וזוכה אחד לוקח את כל הקופה. כן, כן, את כל הקופה. גם דירת דופלקס חלומית, גם ג'יפ יונדאי וגם מזכורת ענקית קבועה. חייגו עכשיו, 02-540-30. 02-540-30. הפעם אתם זוכים בכל הקופה.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדל בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
בומבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בחוץ קר, בבית חם, לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי, 036-777-777, 036-777-777.
ימה סושי, מסעדה אסיאתית עם מיטב טעמי המזרח הרחוק. ימה סושי, קריית המדע 3, הר חוצבים ירושלים. בחשרות מעודרת של הרב רובין. רק למאזיני רדיו קול חי, רול מתנה בכל הזמנה. 026-200-400.
עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית.
עכשיו אנחנו לענייני הקורונה, ומן הסתם אלפי מן המאזינים שלנו מבולבלים. חלק מהילדים בבידוד, חלק מהילדים חולים. המדיניות של משרד הבריאות משתנה כל יום יומיים. עכשיו שוב מעדכנים את השינוי האחרון הערב, שרק ביום החמישי לבידוד, אם יוצאת תשובת PCR שלילית, רק אז אפשר לצאת מבידוד. זה לא 5 ימים על אוטומט. והרבה מאוד כיתות נסגרות לחינם, כיתות פתוחות עם חולים, באמת בלבול אחד גדול. והתלונות מגיעות בין היתר גם לרשויות המקומיות, ואנחנו עם יושב ראש השלטון המקומי חיים ביבס, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
כולנו כבר מכירים את הקורונה, אנחנו שנתיים בסיפור הזה, אבל הגל הנוכחי נדמה שובר את כל השיאים, לא רק במספר המאומתים, אלא גם בהתנהלות. איך זה בא לידי ביטוי? כפי שאתה רואה את ההתנהלות של מערכת החינוך, משרד החינוך, משרד הבריאות.
טוב, אני חושב שעם כל הכבוד, משרד הבריאות נעשה פה נהל אירוע לבד, ולא רק טועה, אלא הוא בעצם מביא לקריסה של כולם ביחד, כולל מערכת החינוך. הדבר הפסי והבטוח, קח דוגמה עכשיו מה שאמרת עם 5 ימים, כבר בארצות הברית הבינו את זה לפני חודש, עברו ל5 ימים בלי בדיקות, PCR בסוף, שזה דעתי, אני לא בטוח שזה גם נכון, בתום 5 ימים אתה יוצא באישור רופא, יוצא מהבידוד. תראה, לגבי מערכת החינוך, ששם זה הליבה של הטרלול הגדול, חייבים להפסיק לשגע את ההורים והילדים. כך, לדוגמה, אתמול, הורים שמתקשרים שלשום, אתה נכון, הורים שמתקשרים אליי, ואחרי שבוע שהיו בבידוד, מתקשרים אליי בוחרים, אחרי שעתיים בגן ילדים, הם חוזרים הביתה לקחת את הילד, ולהכניס אותו לבידוד של עוד 7 ימים, כי נמצא עוד מאומת בגן. הורה מהצפון שמתקשר אליי, שהילדה שלו בת 9, הייתה כבר פעמיים בידוד 14 יום, ואחרי יומיים בבית ספר מתקשרים אליי עוד פעם להיכנס לבידוד. יש פה אובדן דרך, שאנשים שלא מבינים.
ומה נאמר על הורים שהילד נמצא בבידוד 5-6 ימים בגלל ילד מאומת בכיתה, שאומת בבדיקת אנטיגן, עשה בדיקת PCR, מחכים לתשובה, לבינתיים כל הילדים בבידוד, התשובה אחרי 4 ימים הגיעה עם תשובה שלילית, ואז סתם, הילדים היו בבית.
לכן אני אומר את זה בצורה ברורה, חייבים להפסיק לשגע את הילדים, את התלמידים, את הצוותים, את המורים, צריך לבטל את הבידודים, להכניס תוכנית מגן חינוך לכל בתי הספר, בסדר? אנחנו גם ככה, כל יום כזה שהולך, המדינה מפסידה מאות מיליונים על הורים שלא מגיעים לעבודה ולא מגיעים לשום דבר, ובכך בעצם להפעיל את המגן חינוך, יבצעו, יש מאומת, יבצעו את הבדיקה, כל הכיתה, כל הצוותים, ממשיכים למחרת, אחרי יומיים.
אבל אולי במשרד הבריאות חוששים מאיזושהי התפרצות, פתאום נגלה שהנגיף הזה מביא הרבה מאוד חולים קשה, או פתאום נגלה משהו,
אבל אנחנו, אבל אנחנו אחרי זה, אתה יודע מה הבעיה שלהם? הם חיים עוד בגלים הקודמים. הם לא מבינים שאנחנו נמצאים במקום אחר. עכשיו, איך אתה רואה את זה? אתה מסתכל על מדינות אחרות שהבינו מיד את האירוע, נכנסו לתוכנית, כן, מה שנקרא דרך פעולה, שונה ממה שעד היום. נכנסו אליו, אתה רואה שאנחנו, משרד הבריאות שלנו, עובד לאט, והוא לא יכול לספר שהוא מטפל מצוין במגפה, אנחנו ברמת תחלואה מספר 2 בעולם. זה אומר שהעסק לא מתנהל.
ארצות הברית הוציאה זרת מסע לאזרחים אמריקנים, לא לבקר בישראל.
עם כל הכבוד, ואני אומר לך, כמי שהיה רק לפני חודש, שהיה בארצות הברית, בסופו של דבר, צריך לקחת ולהבין שאנחנו צריכים לחיות לצד הקורונה, יכול להיות שאנחנו נהיה פה בגל שישי, בגל שביעי, ולכן צריך לקחת הנתונים מהרגע הראשון, והדבר המרכזי, מערכת החינוך, תשחררו את מערכת החינוך. תשחררו אותה, ואפשר לשחרר אותה. דרך מגן חינוך אפשר לשחרר אותה לחלוטין. עכשיו, אני מסתכל על הילדים, הילדים האלה כבר לא סובלים מקורונה, הם סובלים מהתבודדות, הם סובלים מבעיות נפשיות, הם סובלים ממצוקה שהם לא מצליחים כבר להביע את עצמם, סובלים מאלימות מתפרצת, סובלים מהרבה מאוד דברים. אז משרד הבריאות אולי מנסה לנהל משהו שהוא כבר מזמן לא מצליח לנהל אותו, אבל גורם נזק אדיר שצריך לעצור אותו כאן. ולכן אנחנו כבר לא מבקשים, אנחנו דורשים להחזיר מגן חינוך, להכניס את זה חזרה, לשחרר את התלמידים, לשחרר את הצוותים, לשחרר את ההורים מהסאגה הזאת שנכנסנו אליה בגלל ניהול לא נכון של העסק.
טוב, דברים נחרצים וברורים. לסיום, מילה אחת לא קשורה לעניין הזה, אבל כן קשורה לקשרים שלך עם יושב ראש האופוזיציה, ראש הליכוד, בנימין נתניהו, אתה אחד ממקורביו, והוא נמצא בתוך סערה של קבלת החלטות מאוד דרמטית. אתה יודע לספר לנו קצת יותר על הלך הרוח, כי הפרשנויות סביב זה כל כך רבות, וכל אחד אומר משהו, זה עלה וירד, היועץ המשפטי נתן ברקס, נתניהו עצר, מה אתה יודע לומר לנו?
תראה, אני יכול לומר לך, קודם כל, שנתניהו בסוף צריך לקבל את ההחלטה הנכונה עבורו, כבן אדם, אתה יודע, אין ספק שזה גם רגע משמעותי, גם עבורו, גם עבור המשפחה שלו ועבור הליכוד. אני חושב שזה מוקדם מדי להתחיל לדבר על היום שאחרי או כל דבר אחר, ומוקדם מדי גם לדבר על כך שהעסקה תיחתם, כי אני אומר לך, לפחות בהבנתי, לא בידיעה, בהבנתי שאם תהיה התעקשות על קלון, לא תהיה עסקת טיעון. כך אני מאמין שבן אדם לא הגיע עד הלום כדי להגיד, רבותיי, אתתי אתכם. אני רוצה גם לומר לכל אלה שהם רותמים את את העגלה לסוסים ומקדימים את הכל, אם לפני הסוסים, את העגלה לפני הסוסים, אני רוצה להגיד לכולם, בוא, עם כל הכבוד, בסופו של דבר, בנימין נתניהו יושב ראש הליכוד, וכל אימת שהוא יושב ראש הליכוד, כולנו נהיה אחריו, עד אשר יחליט שהוא רוצה משהו אחר, וכל אלה שמנסים...
זה הערכה שלך, כל עוד והמילה קלון נמצאת על הנייר, נתניהו לא יחתום, כי בסופו של דבר, כללי המשחק משתנים.
כך אני מאמין שבסופו של דבר בן אדם, אחרי שנלחם על דרכו, לא מגיע לשלב הזה ועושה כזה צעד, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, בסוף נמתין כולנו. כן. לכן אני מציע לכולם להמתין ולא לרתום את העגלה לפני הסוסים.
יושב ראש השלטון המקומי וראש העיר מודיעין, חיים ביבס, תודה לך.
ערב טוב.
ערב טוב. ובמשרד הבריאות לא מגיבים, אנחנו פונים שוב ושוב למצוא דוברים, איזה שהם מסבירנים, לא רק לציבור החרדי, באופן כללי לתת תשובות להורים, מסברים, משנים פה את ההנחיות כל 24 שעות, הציבור מאוד מבולבל, אז כמה הם מבידוד ומתי עושים את הבדיקה, לפני ואחרי ושאלות מהסוג הזה, אין עם מי לדבר, זאת המציאות, בניגוד למשטרה למשל, שבכל פרשיית תוכנת הריגול ולפחות הסערה שהסיפור הזה מעורר עם הטענות לכאורה שעל פי החשד גורמים במשטרה הפעילו את התוכנה הזו על כמה ראשי עיר ועכשיו אנחנו שומעים גם את שמו של חבר הכנסת ביטן בפרשייה שבה הוא נאשם וגם שם השתמשו בסיפור הזה וכן יש לנו עם מי לדבר במשטרה ראש זרוע חקירות ביחידת להב 433 ניצב משנה מוטי שיף שלום וערב טוב לך
ערב טוב לכם.
הציבור לחוץ כשהוא שומע שהמשטרה שאמונה על אכיפת החוק עלולה חלילה להשתמש בכלים כאלה שלא על פי הנהלים, שלא באישור הנכון והמתאים. אתה יכול להבין את האזרח לחוץ.
אז טוב שאתה נותן את ההזדמנות להרגיע את אותו האזרח לחוץ. אני רוצה להתייחס לכתבה שפורסמה אתמול. אני קודם כל בפתח הדברים אני אגיד שבאופן חד משמעי, שלא משתמע לשתי פנים, אין בכתבה כלום ושום דבר. משטרת ישראל עובדת רק על פי הוראות החוק. משטרת ישראל אינה מבצעת האזנות סתר לאזרחים תמימים כפי שפורסם בכתבה. משטרת ישראל אינה עוקבת אחרי מפגינים ולא אחרי מארגני הפגנות. ולכן האזרחים יכולים להיות בהחלט רגועים וגאים וסומכים על משטרת ישראל שלהם.
לו אני חוקר במשטרה ואני מתעסק בתיק מאוד מורכב, אתה יודע מה, עזוב צווארון לבן ופוליטיקאים וראשי עיר, ואני מתעסק עם איזושהי כנופיה שמטילה אימה והורגת אחד את השני, ואני מחפש ראיות, ובהאזנה לטלפון של אחד מראשי הפשע אני יכול למצוא ראיות בקלות, אבל בית משפט ייקח לו זמן לאשר לי את זה, כי יש הרבה מאוד נהלים והפרוטוקול, ולא תמיד זה מותר ולא תמיד זה אפשרי, ויש לי בלחיצת כפתור דרך להיכנס לטלפון של אותו ראש ארגון פשיעה. למה שאני לא אעשה את זה?
קודם כל, הדבר הזה לא נעשה ולא יעלה על הדעת שדבר כזה יעשה. אנחנו ניגשים לבית משפט, מציגים לו. אם בית משפט שרואה את תיק החקירה, רואה את החשוד ואת התיאור שאתה מתאר אותו, אני לא חושב שיש סיבה שבית משפט לא יאשר את הצו, ואם הוא לא יאשר את הצו, אנחנו כמובן נכבד את זה, כמו כל אזרח שומר חוק ובוודאי משטרת ישראל, ואנחנו לא נבצע את ההזנה. אגב, השאלה הזאת טובה להרבה דברים. אם בית משפט לא מאשר לי לעשות חיפוש בבית, יעלה על הדעת ששוטר יבצע חיפוש לא חוקי.
לא, חיפוש בבית, האזרח שמחפשים בביתו, רואה שעושים לו חיפוש, מבקש צו. אבל שנכנסים אליי לטלפון בלא ידיעתי, אני לא יכול גם להתגונן, אני לעולם לא ידע על כך.
אז בואו ניקח את הדוגמה שאתה לקחת. הרי אם נכנסתי למכשיר טלפון שלו והפקתי משם את הראיות שאתה אומר שאני זקוק להם כדי להוכיח את אשמתו, הרי יבוא יום שהוא ייכנס לחדר חקירות ואני צריך להטיח בו את מה שהוא אמר.
אז אני אגיד לו שיש לי מודיעין, יש לי איזה מרגל.
ואחר כך אני מגיש...
זה סמוי ששמע את הדברים.
ואחר כך אני צריך להתיק עובר לפרקליטות והחומר נמצא שם. ואחר כך מוגש כתב אישום וכל חומר חקירות מגיע לידיו של הסנגור. והשופט רואה אותו. מה שאני רוצה להגיד לציבור שבסוף משטרת ישראל להבדיל מגופי מודיעין אחרים, בגלל זה אנחנו לא מקבלים את הביטויים שדיברו על רוגלות ומרגלים, ומשטרת ישראל מרגלת אחרי אזרחים. משטרת ישראל מבצעת חקירות על פי דין, וכל החומרים שאנחנו אוספים, הם נכנסים לתוך תיק חקירה שבסופו של יום מגיע לפרקליטות לבית משפט. כל זה כמובן בלי שום קשר למה שפתחתי בתחילת דברי, שהוצאת צו האזנת סתר היא טעונה אישור של נשיא בית משפט המחוזי או סגנו.
כן. טוב, אגב, הערב אחר הצהריים באתר ויינט מתפרסמת ידיעה שגורם בכיר במערכת אכיפת החוק טוען כי המשטרה בתקופתו של אלשך, המפכ"ל הקודם, שתלה תוכנת NSO במכשירו של מקורב של חבר הכנסת ביטן. לדבריו, כך השיגו צילומים שסייעו לחקירה. עורכי הדין של ביטן אומרים כי הם רוצים לבדוק, כי הם השתמשו בהאקרים. המשטרה כמובן מכחישה, אבל איך אפשר להוכיח שזה לא נעשה? הרי המשטרה ניצבת פה בפני בעיה, לך תוכיח שלא גנבת משהו.
זה נכון, אז זה באמת בעיה, ובזה משטרת ישראל אנחנו עוסקים ב-24 שעות האחרונות, להסביר לציבור, חלקם לציבור המאזינים שלך, שלא היה ולא נברא, וכתבה שיצאה לאוויר העולם, אין בה שום ממש. אגב, הראיה הכי טובה זה שאם אנחנו ביצענו האזנות, וריגלנו אחרי אנשים כפי שניתן, ואנשים תמימים, הרי צריך לצאת מישהו ולהגיד, אנשים, זה המדובר על הפלאפון שלי, אני הבן אדם שמדברים עליו. עובדה שמעבר לפיזור של עננה של חשדות ואמירות וטענות כלליות ביותר, אין טענה כזאת, לא עולה סנגור, הרי הסנגורים נמצאים
בבתי המשפט,
לא משתמים. איך הסנגור הרי קיבל תיק חקירה לידיו, איך הוא לא שולף את המסמך האקדח המאשן מתוך התיק.
כן, ברור, ברור, ברור. ניצב משנה מוטי שיפטר.
הנה, ההזנה הייתה היום, והצו שהשופט יצא אחרי יומיים, כפי שאתה טוען.
אתה ראש זרוע החקירות בלהב 433, אבל אני לא צריך לספר לך את זה.
היחידה הכלכלית בלהב 433.
היחידה הכלכלית, אז על אחת כמה וכמה. אתה מעלה כאן טיעון שבדקה, אי אפשר לסתור אותו ולפרוך אותו, כי צריך להביא ראיות כדי לפרוך אותו, אבל ההסתברות אומרת שאם נעשתה איזושהי הזנת סתר למישהו, המשטרה לא באה ומנופפת ואומרת, נאמר כך וכך. כי אז באמת מישהו היה קופץ ואומר, זה הטלפון שלי, אני אמרתי את הדברים. המשטרה שומעת את המידע הזה, ובעקבות המידע שהיא שמעה, היא יודעת את מי לחקור, יודעת מה לשאול בחדר החקירות, יודעת מה להטיח בנשם, ולכן זה גם לא מגיע בכלל לפרקליטות, וזה לא מגיע לכתב אישום. זה רק חומר שנותן כלים בידיו של החוקר, למצוא את הנאשם, לשים אותו עם הגב לקיר, להטיח בפניו שאלות קשות, והוא באמת יאמין שיש איזה משתף פעולה, שמסר למשטרה את כל המידע הזה.
אז רק אני אגיד לכי, לא כל המאזינים אני מניח בקיאים בהליכים הפלילים ובהליכי החקירה, אבל מי שכן מאזין לנו ונמצא בנבחי הנושא הזה, יכול להגיד שבסוף הכל מצטבר לתוך תיק חקירה, הכל בסופו של דבר מגיע לפרקליטות. אגב, גם אם לא הוגש כתב אישום, התיק צריך להיגנז על ידי הפרקליטות. כל החומר נמצא שם, יכול להיות שיש שם דברים סודיים שאני צריך להוציא עליהם תעודת חיסיון, שגם תעודת חיסיון, הסנגורים תוקפים בבית משפט, והשופט בלשכתו מעיין בחומר ומקבל החלטה. ולכן אני אומר שבסופו של דבר, בניגוד לגופי ביטחון אחרים, שטעו להצמיד לנו שיטות שלהם כמו ריגול, כי משטרת ישראל אינה מרגל, הם מנהלת חקירה, בסוף מטרתנו לייצר תיק חקירה ולהגיש כתב אישום כנגד חשודים. ולכן גם אם אנחנו נעבוד כל כך קשה, ויעבדו מאות שוטרים סביב כל שעות היממה, ויאספו ראיה לראיה, ובסופו של דבר שהראיה הושגה שלא כדין, כמו בדוגמה שאתה נותן, הרי התיק בסוף ייפול בבית משפט, והנאשם יצא זכאי. אם כך אני אומר, איזה אינטרס ואיזה אפילו היגיון יש בזה.
טוב, אולי זאת באמת הדרך היחידה להוכיח את הצד שלכם בסיפור הזה. ניצב משנה מוטי שיף, תודה רבה לך.
תודה לכם. ערב טוב.
ערב טוב, תודה. ראש זרוע החקירות ביחידה הכלכלית בלהב 433. אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. האתגר התורני הגדול בעולם חוזר. בראשון הקרוב יוצאים לדרך עם נבחרת חדשה בתוכנית בכורה מרתקת ומותחת. חידון הלכה למעשה לשנת תשפ"ב על הלכות ברכות עם הגאון הרב אופיר מלכה, כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
רביעי שמח במחלקת הבשר בשוק מהדרין. קרעיים או חזה עוף טרי מחפוד 2 קילוגרמים ב-45 שקלים. קרעיים או ירחיים עוף טרי קהילות 2 קילוגרמים ב-50 שקלים. כתף בקר קפוא בעדני ב-22 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
סטופ איט. עקב המצב בארץ יצאנו במבצע גדול על 5 מוצרים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי לחיזוק הגוף ומערכת החיסון. התקשרו עכשיו כוכבית 3140, כוכבית 3140. המבצע רק היום עד 11 בלילה.
חורף חם ותמנון. כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
דברי הצדיק מאבנאל, בחנוני נבא זאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להתפוי כך אחד של אשר בנחל, יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
סליחה אדוני, עבד לך אולי?
מה? מה עבד לי?
הנוגדנים.
התחסנתם פעמיים? בואו להתחסן במנה שלישית. לתאום תור חייגו כוכבית 2700 או ייכנסו לאתר או ליישומון כללית. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
רייטי קיבוץ השלושה, נכנסתם, קניתם. ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
הגרסה דיאנקוטה שלהם, זה הצחוק הראשון. המילה הראשונה. הבקשה הראשונה.
את זה.
הדברים שהם גדלים עליהם. מטרנה אקסטרה קר מהדרין. האקסטרה של תחליפי חלב עם היתרון המשולש לעיכול קל. לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
ספייסי טורטיה בר, בן גוריון 65, בני ברק.
פרנה, לחם מרוקאי ענק עם מגוון בשרים. 03-750-2883.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
וופה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
בני 60 ומעלה, אתם בסיכון גבוה לפתח מחלה קשה מאומיקרון. 86% מהמאושפזים במצב קשה הם בני 60 ומעלה, ולכן עליכם לנקוט יתר זהירות. המגפה בשיאה. שמרו על מרחק גם מהקרובים לכם. הקפידו במיוחד על עטיית מסכה, וכמובן, גשו לקבל את החיסון הרביעי, שיעניק לכם הגנה טובה מפני תחלואה קשה. בבקשה, שמרו על עצמכם. בגל החמישי, הימנעו מסיכונים מיותרים. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו אתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
נחזור לסוגיית הסדר הטיעון לכאורה שעומד להיחתם עם נתניהו, לא עומד להיחתם אבל נמצא כמובן על שולחן המסע ומתן. עורך הדין ציון אמיר, שלום וערב טוב לך. עורך הדין ציון אמיר איתנו על הקו, האם שומע? אוקיי, מיד נשמע אותו, מי שבעבר גם ייצג את נשיא המדינה לשעבר משה קצב, גם שם היה על סף חתימה על הסדר טיעון, אבל חזר בו ברגע האחרון, והסוף ידוע. יש גם עורכי דין בכירים שמשויכים, נקרא לזה, למחנה השמאל, שאומרים לנתניהו, אל תחתום על הסדר טיעון, תמשיך במשפט, וגם חוגי הימין אומרים לו את אותו דבר, אז מי צודק? אם כל הצדדים ממליצים לנתניהו לא לחתום על הסדר טיעון, כי בעצם ברוב התיקים שלו, לפחות על פי מה שאנחנו כבר יודעים עכשיו, ואנחנו שומעים את העדים בבתי המשפט, אין באמת חומר ראיות חזק כזה שעלול להוביל את נתניהו לעונש שיש עמו קלון. ובהסדר הטיעון עצמו, היועץ המשפטי מתעקש שבכל הסדר כלשהו, לא משנה מה נתניהו, באיזה סעיפים הוא יודע או לא, העיקר התוצאה צריכה להיות שנתניהו חותם על נייר שמטיל עליו קלון, ובכך הוא מורחק מהמערכת הפוליטית. בעניין הזה יהיה לשמוע, מעניין לשמוע עוד דעות משפטיות לאן הסיפור הזה הולך. רק נעדכן שלפני זמן קצר דיברנו כאן עם אחד ממקורביו של נתניהו, ראש העיר ביבס, שאומר שהוא מעריך שנתניהו לא יחתום על הסדר טיעון שיש בו קלון. ננסה שוב עכשיו לפנות לעורך הדין ציון אמיר, שלום ערב טוב.
שלום, ערב טוב אבי.
ערב טוב, שומעים אותך מצוין. אז אתה מבחירי הפרקליטים בישראל, הצגת בעבר גם את נשיא המדינה לשעבר משה קצב, אתה מכיר את הסדרי הטיעון, אי אפשר כמובן להשוות בין המקרים, אבל בכל זאת, נתניהו נמצא בפני דילמה. בוא נתחיל ביצה שאתה רוצה לתת לו היום, כשמצד אחד יש את נתניהו האיש שמייצג מחנה שלם, ומצד השני יש את נתניהו האיש שמייצג משפחה שנרדפת הרבה מאוד שנים, ואולי רוצה לשים לזה סוף. איך אתה מנווט אותו בין שני הצדדים?
יש לי הרגשה שבתור סנגור, לו הייתי סנגור שלו, ההצעה הייתה לנסות לגמור את הסיוט הזה, ללכת להסדר טיעון, לגמור את הסיפור, ולהמשיך את החיים שלו עם עצמו, עם משפחתו, עם אשתו וילדיו. זה מה שסניגור מנוסה אולי אמור לתת לו כעצה. אבל זה לא תיק רגיל, זה לא עוד תיק פלילי שמתנהל בבית משפט מחוזי בירושלים, וזה לא דמות שולית בציבוריות הישראלית. כמו שכבר ציינת בשאלה, בפתח השאלה שלך, מדובר במנהיג של מחנה פוליטי גדול מאוד בישראל, וזאת שאלה גדולה מאוד, האם בנימין נתניהו הפרטי גובר על נתניהו הציבורי? זאת השאלה.
כן. עכשיו, בשני הנתניהויים האלה, גם הציבורי וגם הפרטי, שאלת הקלון היא מאוד דרמטית. כי אם יוטל קלון על נתניהו האיש הפרטי, אז הוא יגיד לעצמו, אוקיי, אני אלך, אני אעשה לביתי, סיימתי עם הפרק הזה בחיי. אם יוטל קלון על נתניהו הפוליטי, זה קלון על ציבור שלם. לפחות הציבור הזה מאמין שמדובר כאן בתפירת תיק, או בניסיון להוציא את נתניהו מהמשחק הפוליטי.
אני הייתי אבי משקלל עוד נקודת מבט נוספת.
כן.
הקלון הפרטי, כמו שהגדרת אותו, זה בינו לבין עצמו. הקלון הציבורי, המשפטי, ימנע ממנו באופן פרקטי מלחזור או להתמודד על משרה ציבורית ולהתמודד שוב על ראשות הממשלה, הופך את זה לבלתי אפשרי כמעט, משום ששבע שנים על פי חוק מרגע סיום עונשו, העונש שיוטל עליו, הוא לא יוכל להתמודד. זה אומר שזה מביא אותו, אם לא תהיה איזושהי התפתחות אחרת, זה אומר שזה מביא אותו לקראת גיל 80. קשה לראות כיצד אפשר לחזור, אבל זה כבר דיון אחר. כן. אני רוצה להציע נקודת מבט אחרת. שאלת הקלון היא, של נתניהו הפרטי או הציבורי, נמדדת גם בראייה היסטורית. דיברת על הציבור שלו. אני לא חושב שציבור התומכים שלו מושפע מהשאלה הזאת באופן ממשי. מפני שהמבחן ההיסטורי שבו נבחנים מנהיגים הוא שונה מהמבחן המשפטי. יש הרבה מאוד דמויות היסטוריות לאורך ההיסטוריה האנושית שבזמן אמת הם לא היו פופולריים או סבלו מתדמית קשה מאוד או מחוסר הערכה או אפילו מביזוי מובהק, ובראייה היסטורית הם זכו לתהילת עולם או ההיסטוריה שפתה אותם אחרת. הדברים האלה ידועים.
כן.
החל מימי בראשית ועד היום. מי יכול בכלל לשפוט, אני יודע מה, סתם, טוב, אני לא אביא דוגמאות, אבל ההיסטוריה האנושית...
כל דוגמה שלא תביא, תאמין לי, לא תהיה מתאימה.
אז זהו, לא רציתי להיכנס לזה, אז אל תגיד.
כן.
משכתי רברס עוד לפני
שבאתי. הנח לספר התנך במקומו.
אבל,
כן.
אבל קראת את מחשבותיי מהסיבות שאמרת להניח, הנחתי עוד לפני שאמרתי. אז עדיף שלא אמרת, אבל אמרת, אז אנחנו נדלג על זה. מה שאני מנסה לומר, בהיסטוריה האנושית, לא בהיסטוריה האנושית, ההיסטוריה שופטת אחרת, יש לה כלים אחרים. הכלים המשפטיים הם כלים חשובים, אבל הם כלים בסיסיים. ושאלת הקלון, יש או אין, אין לה שום חשיבות, כאשר ההיסטוריון העתידי ישפוט את תקופתו של נתניהו ואת מנהיגותו, הוא יחשב למנהיג גדול או קטן על פי מבחנים אחרים. הוא יחשב למנהיג חשוב בתולדות ישראל או לא, על פי כלים אחרים. ולכן, האמן לי, אני אומר לך, אני לא בטוח שזה מטריד אותו השאלה הזאת של קלון משפטי כן או לא. משום שבמבחן ההיסטורי הוא ישפט או לטוב או ללא טוב, אבל זה בכלים אחרים. על פי הכלים האמיתיים שההיסטוריה שופטת מנהיגים. לכן מה שאני, הוויכוח הוא מרתק, הדיון הוא מרתק.
אבל אנחנו בורחים כל הזמן באמת בסוף מהפן המשפטי. האם התיקים, תיק 1000, תיק המתנות, תיק 4000 שמתנהל עכשיו, ואנחנו שומעים את מצעד העדים שלא תורמים איזושהי תרומה אדירה לתביעה. האם אלו תיקים שאם נמשיך לראות את נתניהו איתם בבית המשפט, יכולים בסוף כן להוביל אותו לקלון, ירצה או לא ירצה? ואפילו ליותר מכך, אפילו לישיבה בכלא, או שאלו תיקים שבבית משפט אפשר באמת לפרק אותם.
אבי, הוויכוח הזה לא ייגמר אף פעם, אלא רק בפסק דין מנומק שבית משפט יפסוק יום אחד. אבל דבר אחד אנחנו כן יודעים, שהתיקים האלה הם מורכבים מאוד, וגם תומכי נתניהו וגם מתנגדי נתניהו, גם אלה שבה... הגנה וגם אנשי הפרקליטות והתביעה הכללית והיועץ המשפטי מבינים שמדובר בתיקים מורכבים מאוד מאוד מבחינה משפטית ועובדתית. אם מישהו חושב שההכרעה בשאלה אם יש או אין שוחד פשוטה, הוא לא מבין במה מדובר, וגם אגב בעבירות האחרות של הפרת האמונים, נרמה בהפרת אמונים, התיקים האלה מאוד 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 מורכבים, העדים שהעידו עד היום הם לא תרמו לחיזוק האישומים, לזאת צל של ספק אם הם סדקו את התזה שהתביעה מסתיגה. אם זה מספיק כדי לזכות או לא, זה דיון נפרד ושאלה אחרת, ועוד מוקדם לדון בשאלות האלה. אבל דבר אחד ברור, הספינה הזאת, שהיועץ המשפטי השיק לפני שנה או מתי שהוגש כתב האישום, בהחלט היא שטה על מים סוערים, אם נשתמש בדימוי הזה, ולא בטוח שהיא תגיע לחוף מבטחים מבחינת התביעה.
ההתקדמות לקראת החוף מאוד מאוד איטית, אכן.
איטית, ויש שם הרבה מאוד סרטונים בדרך, ויכול להיות שהזדקים האלה...
יכול להיות שהספינה תעשה סיבוב פרסה לפתע, כן.
ואולי גם תעשה סיבוב פרסה, אולי המים יפרצו לתוך בטן האונייה והיא תשקע. גם זאת אפשרות, אז אנחנו חיים בעולם של דימויים, אבל זה בהחלט משקף את המורכבות הגדולה של התיקים האלה.
ולכן מוקדם מדי להכריע בשאלה הזו, אבל בהחלט בעניין הפילוסופי של נתניהו המנהיג מול נתניהו האיש הפרטי, הדברים שלך בהחלט מעניינים עם הזווית הנוספת שהצגת כאן הערב. עורך הדין ציון אמיר, תודה רבה לך.
תודה לכם, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו מסיימים שעה ראשונה, תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן על הביצוע הטכני. מיד אחרי החדשות נשוב עם שעה נוספת, נעסוק גם בחוק הגיוס שחוזר לשולחן הממשלה, בניצחונות הקטנים של האופוזיציה היום ועוד ועוד.
במבצע גדול על 5 מוצרים של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, לחיזוק הגוף ומערכת החיסון. התקשרו עכשיו כוכבית 3140, כוכבית 3140. המבצע רק היום עד 11 בלילה.
חורף חם ותמנון. כל סריגי הנשים והגברים עד 60 שקלים. תמנון.
סוף השבוע הקרוב, פרשת יתרו, מיום חמישי ועד מוצ"ש. הזמר יחיאל ליכטיגר ומקהלת הליכטיגרס. הרצאות מרתקות מפי משמח לבבות הרב מאיר שוורץ, זיץ ליל שישי, ארוחות מפנקות ועוד הפתעות. כוכבית 3044, סופש מוזיקלי עם עוצמה אחרת. אל תחמיצו.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס, להנות מכל העולמות. ציפורי קלאס.
כוכבית 3044.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. משלושה עד 31 בינואר בחנויות איקאה.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד.
20 סוגי סלטים, 30 סוגי בשרים. הטעם המיוחד שכולם זוכרים. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש.
שיפודי נתנאל, כל מה שתבקש כבר על האש. שמוטקין 8, ראשון לציון.
בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
קר, קר, קר. מתחמם, מתחמם, מתחמם. רותח. אין כמו רותח. זקוקים למים שיחממו לכם את החורף? עם ברי המים של אפיקים, תוכלו ליהנות ממים טעימים חמים וקרים לאורך כל השבוע. התקשרו עוד היום. כוכבית 20-26. אפיקים. טכנולוגיית מים מתקדמת. כוכבית 20-26.
בחוץ קר. בבית חם. לא לכולם. יש קשישים שרועדים מקור. פרויקט חורף חם לקשישים של חסדי נעמי יוצא לדרך. 5,000 ערכות חימום יחולקו לקשישים בעזרתכם. כשהם ידליקו את התנור, גם לכם יהיה נעים יותר. כל תרומה שתאסף במהלך המבצע עוברת ישירות לטובת ערכות חורף לקשישים. מחייגים עכשיו לקו החם של חסדי נעמי 036-777-777 036-777-777.
חגיגת פיג'מות בתמנון. כל הפיג'מות 2 ב-80 שקלים. מהרו, תמנון.
רביעי שמח במחלקת הבשר בשוק מהדרין. קרעיים או חזה עוף טרי מחפוד 2 קילוגרמים ב-45 שקלים. קרעיים או ירחיים עוף טרי קהילות 2 קילוגרמים ב-50 שקלים. כתף בקר קפוא בעדני ב-22 שקלים לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים מחכים לכם בסניפים. בקנייה מעל 100 שקלים.
שוק מהדרין, השוק של כולם.
עכשיו בלוטו הפרסים גדולים במיוחד. בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
ימבה!
המחירה אסורה למי שטרם מלאו ל-18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
בחסות רגע לפני 800, קבלו את החדשות הכי מרעננות, פיוסטי זירו, הטעם המוכר עכשיו עם אפס סוכר.